ערב שבת בין השמשות, פרשת וירא. אברהם אבינו קרוע בין שני העולמות. קרוע בין אשתו שרי לשפחתו הגר, ובין שני הבנים שלו, ישמעאל ויצחק. אנשים והבנים לא מצליחים לחיות ביחד. וגם אם לא, האחיין שלו, יש בעיות. המתח והתחרות ביניהם מרעילים את חיי המשפחה. וכך, בזה אחר זה, יוצאים כולם לגלות. הגר, לוט, ישמעאל, ובסופו של דבר גם יצחק. האם הם יכולים באיזשהו אופן לחזור ולחיות ביחד? הסופר והפובליציסט עודה בשרת, ישראלי ערבי מהכפר יפיע, יפרש את הפרשה על רקע מערכת היחסים העכשווית בין יהודים לערבים במדינת ישראל. שבת שלום לך, עודה בשרת.
שבת שלום לך, לכל המאזינים.
תודה רבה. אתה היית לא מזמן אחד מראשי תנועת חד"ש, נכון? שעכשיו היא חלק מהרשימה המשותפת של ערבי ישראל.
אם זה עשר שנים לא מזמן, אז כן.
בגיל שלנו, כן, כבר.
הכל עובר.
כן?
כן. הייתי במזכ"ל חד"ש עד 2005, 2006, וכן, ואחר כך התחלתי לכתוב... הוצאתי רומן ראשון, גם בערבית וגם בעברית.
זיתוניה.
חוצות זיתוניה.
חוצות זיתוניה, כן. יצא בהוצאת המובד, וגם הספר החדש,
כן,
שלך.
כן, דוניה. ועוד ספר בערבית, אבל עכשיו כרגע יצא לאור את דוניה.
דוניה, בהוצאת המובד גם כן, שזה סיפור של אישה. הוא שמע דוניה שנעלמת.
כן.
לא מוצאים אותה יום
נכון,
אחד.
נכון, דוניה זה שם אישה, אבל זה גם עולם ומלואו, יקום. אז בערבית אומרים שאתה מתרגז או אתה מתפלא, אומר לך דוניה. אז זה כלומר משהו שאומר לך שדברים...
זה מיקרוקוסמוס של הכל.
כן, בדיוק. ובאותו זמן זה גם של שמה של אישה, שם של אישה. ועל זה כתבתי את הרומן שלי על אישה שנעלמת בשנות ה-20 לחייה.
ולא יודעים למה.
ולא יודעים, אבל אפשר לראות שכן... יש, כלומר, קווים כלליים לסיבת העלמות שלה.
אולי כבוד המשפחה, אולי משהו אחר, כן, לא יודעים.
אולי כבוד המשפחה, אולי האופקים שנסגרו בפניה, אולי כל מיני דברים שאתה צריך לראות, ומשם הדברים משתלשלים לחיי הכפר, היא חוזרת, הספר חוזר לשורשים שלה, ושורשים שלה של אנשים שהיא... גורשו מכפריהם ב-48.
תחת הממשל הצבאי.
תחת הממשל הצבאי. זה ספר, אני מרגיש, אני לא הקדשתי אותו בצורה בומבית ובצורה ברורה. זה ספר על ההורים שלי ועל הדור שלהם, שהיו חסרי כל, יצאו ממעלול או גורשו מה שאתה רוצה, לא בכו, לא התבחינו, עבדו בכל הכוח למה לבנות חייהם. מחדש, והם חסרי כל. אני מברך אותם, נותן להם סליות בספר הזה, ומאוד מרגש אותי שהדור הזה, שבאמת יצא חסר כל, הצליח לבנות חברה, ולבנות ילדים שלומדים באוניברסיטאות, ולבנות בתים.
אתה בעצם מדבר על ההשתלבות הכל כך מרשימה של ערביי ישראל, במדינה, בחיי המדינה, בהשכלה, בתרבות ובשאר התחומים, ובאמת זה אתה ומשפחתך דוגמה לזה. איך אביך שהיה חקלאי לפני 48 בעצם מתגלגל והופך להיות פועל בניין, הוא בנה את מגדל שלום מאיר.
בואו נגזים, היה פועל.
פועל שבנה את בין השאר את מגדל שלום מאיר בתל אביב, שהיה אז המגדל הגבוה ביותר במזרח
נכון,
התיכון.
נכון. ואני זוכר שלקח אותנו באיזה חופשה, אז לא היינו, החופשות לא היו לאירופה וזה,
תל אביב.
תל אביב. ובאתי לתל אביב, ראיתי אנשים, איזה משהו ענקי כזה, אנשים נראו כמו ציפורים, ואני באמת מתפעל מהאנשים האלה, שכל הזמן היו רק בכפר שלהם, יוצאים לעולם הגדול, תל אביב זה עולם גדול, באים ועובדים ובונים חיים. והדבר הזה, כלומר, מראה, כמו שאמרת, להשתלבות האוכלוסייה הערבית.
תגיד, זה באמת יקרה? כי הנה, אנחנו עכשיו באיזה רגע היסטורי, שהיה מדובר גם על באמת רצון של האוכלוסייה הערבית, שבא לידי ביטוי בתוצאות הבחירות. האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל באיזשהו מקום אמרה ברגליים שלה,
כן.
אנחנו רוצים חלק, להיות חלק מהמדינה, לשלב אותנו, לקבל אותנו.
טוב, הסברת ברגליים, כלומר שהם הפעם הלכו.
הלכו להצביע.
לא ישו בבית,
כן.
ובקול שלהם.
כן.
הם אמרו שאנחנו רוצים להשפיע, ואני חושב שאם אתה תבחן את השתלשלות העניינים לבחירות, אתה תראה שכאשר אמר איימן עודה, אנחנו רוצים להשפיע, הייתה קפיצה במוכנות האוכלוסייה הערבית ללכת. באמת, כלומר, הדור החדש וגם הדור הוותיק בכלל.
תעודה, אתם קרובי משפחה?
לא. אני השם פרטי עודי, והוא השם פרטי...
ומה זה עודה?
תשמע, עודה זה שם, כלומר, בפולקלור, במורשת הערבית, אבל גם זו מתקשר לעודה. עודה זה שיבה.
שיבה.
שיבה. אבל לא קראו...
זה מתאים לפרשה.
אבל לא קראו לי בכיוון הזה.
לא בגלל זה.
אח של
סבא שלי... זה לא כמו שקראו לך הסתכלל או משהו.
לא, לא, לא. אח של סבא שלי קראו לו עודה, שנהרג ברכבת, עונת רכבת, ב-33, ועל שם שלו אני נקראתי עודה, אבל...
ובשרת?
בשרת זה בשורות.
בשורות.
אני מקווה שאני מביא בשורות.
בשורות טובות. אז תן לנו בשורות טובות.
לא רק בשורה אחת, בשורות.
הרבה.
חבילה, איך אמר צרור.
צרור של בשורות.
צרור של בשורות, כן.
יופי. אז תראה, הפרשה הזו היא באמת מכניסה אותנו ישר לעניינים, לעניינים הכואבים
כן.
של השותפות והחיבור
כן.
שההיסטוריה וההשגחה יצרה לנו פה
כן.
שני העמים
נכון.
בארץ הקטנה והיפהפייה הזו, וכולנו רוצים אותה, וכולנו רוצים להיות חלק ממנה, וכל אחד מושך לכיוון שלו ולכיוון האחר, ויש כאב ויש כעס ויש שנאה, ולפעמים יש גם רגשות קשים יותר, והכל בעצם מופיע בפרשה. אתה יודע מה, אחד הדברים המרתקים בפרשה הזו, עוד לפני שאנחנו מגיעים ליחסים ישמעאל ויצחק, שהם בעצם
כן,
מודלים כאילו של היריבות
כן.
של העמים, רגע לפני כן יש את הסיפור עם הגר, ורגע לפני כן עוד יותר יש את הסיפור עם לוט. לוט הוא בן אחיו המאומץ של אברהם, ושניהם מגיעים לארץ כנען ומתעשרים, יש להם צון ובקר והרבה מאוד בעלי חיים, הם צריכים מראה. ואז המקרא מספר לנו שהם רבים, הרועים של אברהם עם הרועים של לוט, והם לא מצליחים להסתדר. ואז אברהם אומר ללוט, בוא ניפרד, אם אתה תלך לצד ימין אני אלך לצד שמאל, אם אתה תלך לצד שמאל, אני אלך לצד ימין. אנחנו חייבים להיפרד. זה אופציה שאין לנו, אה?
לא, תשמע, כאשר מדברים על שני עמים, שתי מדינות משני עמים, זה האופציה. כלומר, אנחנו צריכים להיפרד בשביל להתאחד אחר כך. כלומר, בשביל לבנות כל אחד מאיתנו יבנה את המודל שלו, את החברה שלו, בלי הכוח הזה. אבל אחר כך אין ברירה להתאחד. ואני חושב שאתה דיברת על חדש, כלומר, המקורת ההיסטורית שלי דיברו על מדינה חילונית של כל העמים. אבל כאשר הקונפליקט כל כך חזק בו, הלאומיות, הרגש הלאומי כל כך חזק, אז אין ברירה, בוא ניפרד בשביל להיפגש.
אז רגע, בוא ניקח את זה להיום.
כן.
אז מה אתה אומר? שאנחנו צריכים להיפרד, ערבי ישראל והיהודים?
לא, אני מדבר על העם הפלסטיני שיושב בשטחים הכבושים.
אתה לא מדבר עליך, משפחתך ותושבי המדינה.
אני חושב שבתוך ישראל, הערבים בישראל, למרות כל המצב וקרוע הסבל שהיה מנת חלקם, הם ידעו להשתלב. ויתעו להשתלב בחוכמה, ואני חושב במקביל יש הרבה כוחות יהודיים, ציבור יהודי רחב שקיבל אותם. אפשר להפריד בין הציבור הזה ומדינות הממשלה, שהפקיע אדמות והפלטה אותם. אבל בגדול הציבור היהודי קיבל אותם. ואני חושב הם גם קיבלו את הציבור היהודי. לכן, כלומר, הפתרון הוא לא אחיד בכל מקום, בכל זמן.
יש מקומות שצריך להיפרד.
להיפרד.
בשביל, בשביל להתחבר אחר כך.
אחר כך, בצורה יותר טובה ויותר יפה, ולהגיד, או, מה עשינו? נפרדנו? זה לא יפה, זה לא
אנחנו
טוב.
אנחנו בני דודים.
אנחנו בני דודים. בוא ניפגש שנית.
טוב, כן. אתה באמת איש בשורות, אז...
זה בשורה אחת.
זה אחת. ובאמת לוט מקבל את הבקשה של אברהם, ונודד כן. לכיוון סדום.
כן.
ושם הוא מתחבר עם אנשים רעים וחטאים מאוד, שעושים מעשים מאוד מאוד קשים כן. מבחינה חברתית. אולי תקרא לנו איזה קטע מתוך הדרמה הגדולה, כן, שהמלאכים כן. באים להשמיד את סדום ועמורה, כי החטא שלהם כבד מדי.
כן, אני מאוד...
ולוט מקבל אליו את המלאכים, מארח אותם אצלו כן. בסדום, ואז כל האנשים של סדום, מגדול ועד קטן, מקיפים את הבית ואומרים ללוט, תוציא לנו את האנשים האלה, המלאכים כן. שבאו אליך. זה הפסוק שאתה רוצה
כן,
לקרוא.
כן, זה פסוק שהוא מבחינה אחת כואב, מבחינה אחת אומר לנו, כלומר יש לו הרבה קונוטציות של היום. ויאמר, אל נא אחי תרעו, זה לוט. הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא את הן אליכם ועשו להן כתוב בעיניכם, רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. יש ערך, מה כאן ברור, יש ערך הכנסת אורחים ולשמור על האורחים, ובגלל הערך זה היה מוכן להקריב את הבנות שלו. אני חושב הערך הזה משתנה. הערך היום, נגיד, לשמור על המדינה, לשמור על האדמה, לשמור על הכבוד, כל מיני. אבל המחיר הוא אותו מחיר. אנחנו שולחים את בנינו למלחמה, אנחנו שולחים את בנינו לירות פה ושם, אנחנו שולחים את בנינו להרג למען הערך זה. אני מקווה, והבשורה שלי...
הבשורה השנייה,
אם תתממש, שהמחיר לא יהיה כבד
כן,
כל כך.
כן, אבל תראה, יש לנו פה בפסוק הזה גם משהו מעבר לזה. יש פה את הערך העצום שיש בחברה הערבית, במיוחד המסורתית, של הכנסת אורחים. אצל כן, הבדואים כן. בכלל, זה בא לידי ביטוי
כן.
מאוד מאוד חזק. נכנסת אליי לאוהל קדוש.
שמור. מכל בחינה.
שמור מכל בחינה, בשום צורה, בשום אופן לא יפגע בך. ולוט מוכן... להפקיר את שתי בנותיו לאונס, אונס של קבוצתי. העיקר לא לפגוע בערך של ההכנסת אורחים. זה מזכיר לי שכל שני וחמישי אנחנו שומעים בחדשות על רצח, מה שנקרא, על כבוד המשפחה בחברה הערבית, וגם שם בעצם החומרים, יש ערך של כבוד המשפחה, ובשבילו מותר להרוג, מותר להפקיר את הילדים לרצח. זה הסיפור, לא?
אני מסכים, אלה שני אספקטים שונים. זה, אני דיברתי על הערך ההקרבה.
כן, אני מדבר על זה.
אבל על הצד השני, בהחלט, זה דבר מכוער. בכל ההיסטוריה, כנראה גם האנושית, וגם כאן אנחנו מדברים על ההיסטוריה של העם היהודי, שהם אכן ראו בנשים פחות ערך, שהם מקריבים אותם. כלומר בעניין הקרבה, בימי הג'אהליה לפני האסלאם, דיברו על ועד אל-בנאת, לקבור את הבנות.
מה זאת אומרת?
זה, כלומר, או בגלל בושה מהם, שהם יחללו את כבוד המשפחה, או, ואני נוטה לפירוש הזה, בגלל שלא יכול להכיל אותם. אז למה לא גם ועד אל, כלומר, קבורת הבנים, לא רק הבנות. כלומר, כל העניין הזה של מעמד האישה זה דבר עצוב. במיוחד עכשיו כאשר אומרים על, או מדברים על הרג או רצח על כבוד המשפחה. אני, לדעתי הדבר הזה הולך ונראה מעט מאוד, או הולך
פוחת.
ומתמעט ופוחת בחברה הערבית, וזה בגלל כלומר המודעות העצומה לכבוד האישה, למעמדה.
אבל עדיין, זה קשה,
עדיין, אבל
המצב
במקומות,
קשה.
אבל במקומות לא כל כך קרובות למודרנה, והערבים בישראל, 90% מהם חיים בסביבה הזאת, שהם משולבים בחיי העברה, אישה עובדת, אישה יצאת לעבודה, גם הדתיות אגב, שהם כיסוי ראש, הן הולכות לבד לעבוד ועובדות בהייטק ואפילו נוסעות לחול. כלומר, יש מהפכה, מהפכה אדירה ברחוב הערבי, גם ביחס לאישה.
אבל עדיין הקורבנות הם רבים, והנשים שנרצחות מדי פעם
אבל הבשורה שלי,
עדיין רבות.
הבשורה שלי שזה מתמעט.
מתמעט. בשורה שלוש.
שלוש, אוקיי.
טוב, עם הבשורה השלישית הזו נצא להפסקה, נשוב מיד אחריהם. שלום, חזרתם אלינו בין השמשות, פרשת וירא, איתנו הסופר והפובליציסט עודה בשרת, שלום לך שוב.
שלום, שוב.
אז אנחנו פרשת וירא ממשיכים מהסיפור של לוט, לסיפור הגדול אפשר לומר, שנמצא בסוף הפרשה, עקדת ישמעאל, במרכאות אני אומר, ועקדת יצחק.
כן.
כן, הסיפור של עקדת ישמעאל הוא ברור, יש שני בנים, אחד בן של הגבירה, אחד בן של השפחה, אחד קוראים לו יצחק, אחד קוראים לו ישמעאל. ישמעאל הוא הגדול, הבכור, ולכאורה הוא רשאי לרשת את מורשתו של אברהם, אבל שרה לא מוכנה לזה, ולכן מגרשת את הגר אל המדבר, עם מימיה קטנה של מים, עם הילד החולה שלה, ישמעאל, והיא לא יכולה לראות את הצער שלו, ואת הכאב שלו, ואת הבכי שלו, והיא משליחה אותו מתחת לאחד השיחים, ומתרחקת. ואז מגיע מלאך, ומתגלה אליה.
כן.
אתה רוצה לקרוא את הקטע
כן,
הזה?
כן.
בבקשה.
כי זה מרגש. וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים, אל הגר מן השמיים, ואומר לה, מלאך הגר, אל תראי כש... כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. קום שאי את הנער והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו.
יפה.
תשמע, אני חושב שזה ב, ב, במשפטים האלה, תמון את היופי והטוב שבעולם. כלומר, הטבע, אלוהים, מה שאתה רוצה, הוא לא מוכן להקריב את בניו. ואני חושב גם במעמד הסוציאלי, כלומר החברתי, שהוא נמוך. ואני חושב שבישראל, בואו נשליך את זה על ישראל, שהמדינה הזו כבר הוכרזה שהיא מדינת היהודים, זה לא ילך, זה ילך. בסוף היא צריכה להיות מדינת של כל אזרח.
מדינה זה גם שלי, לא ילך.
מדינה שלי כמו של דוב, מדינה של מוחמד כמו של מושי. אחרת אין שוויון. הטוב בעולם יתמסמס.
אבל אתה יודע, לערבים יש עוד הרבה מדינות
כן.
בעולם. ליהודים יש רק מדינה אחת בקושי, אחרי שהם שרדו ניסיון של השמדה המונית נורא והיום, ממש כמה שנים לפני שקמה המדינה.
דוב.
אז אתה מסכים איתי שיש פה איזה חוסר פרופורציה.
אני רוצה לבשר לך איזה בשורה הרביעית.
הרביעית.
לשוודים יש מדינה אחת. לפולנים יש מדינה אחת. מי אתה רוצה גם?
תראה,
גם לצרפתים יש מדינה אחת.
גם לשוויצרים יש מדינה אחת.
יש לי בעיה עם לעשות מהעם היהודי, כלומר, שיש לו, הוא מיוחד במינו.
אבל הוא באמת מיוחד במינו.
אמר למשל איזה חבר כנסת של הליכוד, שהגזע היהודי הוא גזע מיוחד במינו. לא. הוא עם כמו שאר העמים, שיש לו מדינה אחת. הפלסטינים הם לא מצרים. אתה יודע מה, אני... מציע לעם היהודי או לממשלה בישראל שתקח 22 מדינות ערב לבריאות, תקחו אותם, תעשו בהם מה שאתם רוצים.
אתה אומר, תקחו את מדינות ערב, תשאירו לנו את...
לא, אנחנו, וזה התגובה, כלומר, הראשונה, אם יש לכם 22, מה זה? בלבנון, למשל, יש לפלסטינים 100 מקצועות שהם לא יכולים לעבוד בהם. 100 מקצועות. במקומות, בדמשק, חסלו את תל זעתר, לא סליחה, ירמוק. מחנה פליטים ירמוק. כלומר, איפה 22 מדינות האלה שמדברים עליהם ככה, כביכול שזה בהישג יד, רק תלך לבנק ותמשוך אותם. לדעתי, הגיע הזמן להכיר באוכלוסייה הערבית בישראל, שאנחנו תושבים, אנחנו בני המקום, גם אני וגם אתה, אנחנו בני המקום, שווים, אני מבין את המאוויים של היהודים לחיות בארץ ישראל, אני מבין ומכיר
אתה
בקשר.
אתה מבין ומקבל את זה?
ומקבל את הקשר הדתי, וההיסטורי וכולי וכולי. בוא נגיד דתי לפחות, הרגשות דתיות של העם היהודי.
אבל כאן. גם ההיסטורי.
וגם ההיסטוריה, ההיסטוריה, תשמע, זה, בוא נשאיר את זה להיסטוריון.
לא, למה, מה, יש ספק שאנחנו היינו פה לפני 2000
לא,
שנה?
לא, 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 לא על זה דיברתי.
אלא.
אני דיברתי על, אולי גם כתבתי בספר שלך, שיוצא,
כן.
על הבאתי, מגילת העצמאות.
הבאתי פה את הספר, מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, כן. ולא בשביל לפרסם את עצמי, למרות שאני עורך הספר, אלא באמת בשביל לצטט מהמאמר שלך, שזה דבר מאוד מאוד יפה, לא הרבה... ערבים בכלל ואנשים במעמדך הסכימו להתייחס באופן חיובי ובאופן רציני ומכובד למגילת העצמאות של מדינת ישראל. ואתה כותב פה בפסקה ה-16 שמאמר בשם הזמן למגילה אחרת.
כן.
ואתה אומר שאם כאשר קראו את מגילת העצמאות הרגישו הערבים זרים במדינה החדשה, הרי היום בעקבות הגולם שקם על יוצרו, בדמות מפלגות קיצוניות וזרמים גזעניים, גם יהודים רבים מרגישים זרים במדינת ישראל. אולי זה הזמן לכונן ברית יהודית ערבית שתציע מגילה אחרת, שתשדר מסר אנושי אוניברסלי, ושכולם ירגישו בנים יקרים ורצויים. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך, אודה, כי אתה אומר אולי יגיע הזמן, אבל... מה רע במגילת העצמאות שאומרת בצורה פשוטה, מעבר לכל ספק, אנו קוראים, הם היו ב-48 כשערביי האזור כבר התחילו במלחמה על היישוב העברי.
על זה נתון ויכוח,
לא,
מי התחיל במלחמה?
לא, בגוש עציון כבר היו קרבות, אין שאלה. אנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. הנה מגילת העצמאות הזמינה אתכם, בואו, תהיו שותפים שלנו.
עליך,
אין אף מגילה בעולם שעשתה דבר כזה.
אני חולק עליך לגבי הנרטיב, מי השליך את השני. כאשר עובדה אחת היסטורית ש-80% מהערבים בישראל כבר נמצאים פליטים, אי אפשר להגיד שהערבים פתחו במלחמה. על כל פנים, בוא נחזוב את זה.
זה לא משנה, זה לא הדבר החשוב.
הדבר העיקרי כאן, שמגילת העצמאות אמרה דברים האלה, יומיים אחרי המשיך הגירוש. חודש אחרי הקימו את הממשלה הצבאי. כלומר, זו הצהרה הייתה יפה, כי מי שכתב את ההצהרה בן גוריון, בעיקר בן גוריון היה מנחה, הוא ידע שההיסטוריה מסתכלת עליו. אגב, כשכתב זכרונות בן גוריון, הוא ידע שההיסטוריה מסתכלת עליו. הוא לא כתב לעצמו, כלומר, בצורה ככה
חופשית. אז תגיד, נגיד, יש מצב...
אבל יש דברים חשובים מאוד בפסקה הזאת, חשובים מאוד, וצריך לדבוק בהם, ולבקש לממשם, כי חוק הלאום היום, הוא ממש האנטיתזה של...
אני מזכיר איתך, חוק הלאום השמיט את הערכים הכי חשובים של מגילת העצמאות, ולדעתי צריך לתקן אותו בהתאם. אבל אני שואל אותך, האם יש סיכוי לשותפות מלאה? האם אתה רואה, נגיד, בחזון שלך, עוד 20 שנה מצב שבו הילדים שלך והילדים של השכנים שלך, גם המוסלמים, גם הנוצרים, יהיו חלק ממש מצהל, ממערכות הביטחון, מכל המערכות הישראליות.
תשמע, בוא נעזוב את צהל בצהל.
למה? אי אפשר.
רגע, אם צהל ימשיך לכבוש, אז לא, אנחנו לא נהיה. הערבים לא יהיו חלק מצהל שכובש את ג'נין ואת טול כרם. לא יהיה. אם יהיה צהל של שלום וזה, בהחלט הם רוצים להגן על המדינה שלהם. אבל בוא נעשוב את זה. אני אגביד לך דבר אחד. לפני הבחירות, שבוע לפני הבחירות, היה חוק המצלמות. אני בפעם ראשונה ראיתי איך אנשי כחול לבן, איך אנשי ליכוד, איך אנשי, לא יודע מה, כולם התאחדו, כי פחדו שהדבר הזה יוביל להריסת הדמוקרטיה בישראל. הם ראו בערבים כסלע איתן שיכול לעמוד לצדם. ואותו דבר הערבים ראו בכחול לבן, וראו בכוחות דמוקרטיים, כבני ברית להדוף את המתקפה הזאת. הם פחדו. ואני חושב רק מהדוגמה הזאת שצריך אולי בעוד 20 שנה נכתוב עליה, אולי תתחיל לכתוב עליה. איך שבוע הזה היה דרמטי. השבוע הזה, עשרה ימים לפני הבחירות, היה דרמטי, איך נהדף, כלומר צעד מאוד קשה, מאוד חשוך, להתחיל במיליציות עם מצלמות שיפטרלו במקומות האלה, ואיך יהודים טובים וערבים טובים עמדו ביחד. זה הבשורה החמישית.
חמישית, אבל כן. יש לי עוד אחת שאתה כן. צריך לתת לי. Mm-hmm. הפרשה נגמרת בעקדת יצחק. Mm-hmm. אלוהים מבקש מאברהם לשחוט את בנו את יחידו אשר אהב. זה המקור להרבה מאוד תיאוריות של הקרבה mm-hmm. ושהידים מכל הסוגים, מכל המינים. הרי המוסלמים אומרים שישמעאל היה פה בעקדה, והיהודים אומרים שיצחק. דומני שהנוצרים מסכימים ליהודים בקריאה הזו של המקרא.
הספר הישן,
אז מה? הלקדים, כן. אז מה? אז מה? אז זה המסר שלנו? להקריב את הילדים? או דווקא ההפך?
בדיוק.
אל תקריבו.
לא, המסר כאן זה הנכונות להקריב, לא להקרבה.
האמונה.
האמונה והנכונות, שתהיה כן. מוכן. אני מקווה שלא נגיע לזה. כלומר, אלוהים, או... כלומר, שם בפנינו את המטרה הזאת. איך לא להגיע למצב הזה? איך לא להגיע למצב הזה שלא ישלח את בנותיו בשביל להרג או להאנס, לא יודע מה. איך נגיע הזמן הזה שבניך ובניי לא ילכו זה לחזית וזה לא יודע לפעולה צבאית ולא יהרגו. זה יותר אתגר מאשר קריאה. זה אתגר שלא נגיע למצב הזה. זה הבשורה השישית.
כן.
ואם נוכל לעמוד באתגר הזה, אנחנו נעשה חיים יותר יפים במדינה הזאת.
תודה רבה לך, עודה בשרת, שהיית איתנו פה עם
לך.
הפרשה
תודה.
הזו. תודה רבה גם לכם. בשבוע הבא, פרשת חיי שרה, הפרידה המרגשת של אברהם משרה, והקבורה במערת המכפלה, יהיו איתנו. שבת שלום ומבורך.